מתוך מה למדנו בשיעורים האחרונים על בעיקר על הרבדים השונים שיש באדם, נשמה מהעליונים, בת המלך והעירוני. דיברנו פעם שעברה על הרצוב השוב, כן, אז זה שאדם יש בו רבדים כל כך שונים, איך זה, איך הוא מתמרן ביניהם, מחבר ביניהם. ואנחנו ננסה בשלב הבא לתת כבר הגדרות יותר מדויקות, להכיר את העולם הרוחני שבתוכנו בהגדרות יותר מדויקות, ללמוד את המושגים נפש, רוח, נשמה. הרבה פעמים אנחנו משתמשים בהם באופן מאוד כללי כדי לתאר את העולם הרוחני שבתוכנו, אבל בחז"ל המושגים הם מדויקים. שלושת המושגים האלו, נפש, רוח, נשמה, או לפעמים כתוב בראשי תיבות נרן, נפש, רוח, נשמה, הם שלוש קומות בתוכנו, בתוך האדם, שמבטאות מדרגות שונות של העולם הרוחני. שביחד, ההבנה של כל מדרגה בפני עצמה ושל המערכת כולה ביחד, נותנת לנו להבין הבנה הרבה יותר מדויקת ועמוקה על התהליך הרוחני שאנחנו מנסים לבנות, וגם איך עבודת השם שלנו בונה את התהליך הזה, ואיך היא מזינה את הכוחות האלו. אז אנחנו ננסה כן לעסוק בזה בשיעורים הקרובים. היום אנחנו נפתח את הסוגיה הזאת, זה הולך לימוד בספר נקרא נפש החיים. נפש החיים זה ספר שכתב רבי חיים מוולוז'ין, שהיה תלמיד של הגאון מווילנה. הקים את ישיבת וולוז'ין הגדולה. הוא הקים את ישיבת וולוז'ין מתוך רצון להמשיך את התורה של הגאון מווילנה. הייתה תורה ענקית, היה הרגשה שיש פה איזה עוצמה כזאת גדולה שצריכה לבוא לידי ביטוי במסורת של תורה הזאת. ואז הוקמה ישיבת וולוז'ין. אז רבי חיים מוולוז'ין היה תלמיד מאוד מאוד קרוב לגאון מווילנה, הוא הקים את הישיבה. תלמיד, ראש הישיבה האחרון היה הנציב מוולוז'ין, כן? אחד התלמידים החשובים שלו קראו רב קוק, גם למד בישיבה. רב חיים מוולוז'ין גדול, כן, בכל התורה, בכל מחמני התורה, וכותב ספר מאוד עמוק שנקרא נפש החיים, עוסק במה זה תורה ומצוות ונפש האדם ועם ישראל. ספר עמוק, ספר ככה קצת לשלבים יותר מאוחרים בדרך כלל בלימוד הרוחני. ואנחנו רואים מתוכו פרק עוסק בנושא הזה של נפש, רוח, נשמה, דרך משל. הוא ייקח משל שמופיע בחז"ל. חז"ל מתארים את בריאת האדם במשל שממשיל את בריאת האדם על ידי הקדוש ברוך הוא לנפח שמייצר כלי זכוכית, לאומן שמייצר כלי זכוכית. מה נקודת ההשוואה? בואו ננסה לראות. אבל חז"ל עושים פה איזו השוואה, איזה משל. רב חיים מוולוז'ין ייקח את המשל הזה ומאוד מאוד ירחיב אותו, ודרכו יסביר לנו את המושגים של נפש, רוח ונשמה. טוב, אז אנחנו קוראים. בסדר? תודה לסיום. וכבר המשילו חז"ל עניין השתלשלות הרוח חיים באדם לעשיית כלי זכוכית. כן, חז"ל במסכת סנהדרין משווים את הקדוש ברוך הוא שמייצר ומשלשל רוח את רוחו באדם, משווים את זה לתהליך של עשיית כלי זכוכית לעניין תחיית המתים. ואמרו, קל וחומר מכלי זכוכית שעמלן ברוח בשר ודם, בשר ודם שברוחו של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, וכן הוא בשוחר טוב תהילים וכו'. אין שם. אז מה נקודת ההשוואה שהמדרש אומר? שהאומן של כלי זכוכית יש בו משהו מאוד ייחודי, לפחות כשהיו מייצרים כלי זכוכית באופן אישי, באמת בצורה של אומן, לא בתעשייה. אז האומן היה מייצר את כלי הזכוכית ברוחו. כן? שזה דבר באמת מאוד מאוד ייחודי. אין עוד אומנות כזאת שעושים אותה עם חלל הרוח, עם נשיפה. היה פה פעם כשהיינו נוסעים לחברון בדרך הישנה, אז הייתה צומת שנקרא צומת הזכוכית, שנוסעים מחלחול, אז היו נוסעים שם פעם, נכנסים לחברון, ועוברים דרך צומת הזכוכית, שיש שם אומנים שיש להם ככה דוכנים, וזה היה דבר מדהים לראות, כאילו. זה אחד הדברים באמת פלאיים. יש איזה מין חבית כזאת של, עם חול ועם כל ה... לא יודע מה יש שם מהחומרים, עם בערה גדולה, ושפורפרת כזאת מברזל, והאומן שבדרך כלל זה גברתן כזה רציני, הוא מתחיל לנשוף לתוך החומר הזה, ומתחיל להיווצר כלי. ולפי הנשיפה ועוצמת הנשיפה והכיוון שלו, הוא ממש הולך ומייצר כלי, גומר את הנשיפה ומעביר את הכלי. זהו, ככה הכלי הולך ומתייצר, וזה הכל מתוך רוחו, כן, הולך ונושב, נושב, נושב. וככה הרוח שבתוכו הולכת ויוצרת את הכלי, זה אומנות של כלי זכוכית. אז אומר המדרש, יש פה איזה נקודת השוואה. כמו שהקדוש ברוך הוא, כשהוא מייצר את האדם, הוא מייצר אותו מרוחו, כביכול. ויפח באפיו, אפילו הלשון, התורה משתמשת, היא של נפיחה. הקדוש ברוך הוא נופח את, כביכול את עצמיותו אל תוך האדם, וככה מייצר באדם את רוחו, כמו אותו אומן שאת הכלי מייצר מכוח רוחו. זו הנקודה שהמדרש ככה משווה בין אומן שמייצר כלי זכוכית לבין הקדוש ברוך הוא שמייצר את רוח האדם. אז התובנה העומדת מאחורי ההשוואה היא לכאורה להגיד לנו, הקדוש ברוך הוא מייצר את האדם ממקום מאוד מאוד אלוקי, כן? מתוך כביכול לרוחו האלוקית. כן? זה איזו יצירה שבאה מתוך היותו של המקור האלוקי. כן? וזה כמו שהאומן, הוא לא מייצר את זה רק בידיים באיזו יצירה חיצונית, אלא ממש כאילו את עצמו הוא נותן בתוך הכלי, אחרי הקדוש ברוך הוא מהווה את האדם מרוחו. זה נקודת ההשוואה. ורב חיים עכשיו, רב חיים וולוז'ין, הוא ייקח את המשל הזה, יפרק אותו ממש לשלבים, לשלושה שלבים. איך היצירה של כלי הזכוכית, תהליך היצירה הזה, יש בו שלושה שלבים. ודרך שלושת השלבים האלו, הוא יסביר את המושגים נפש, רוח, נשמה. בסדר? אז לאט לאט אנחנו נראה, בהתחלה הוא עוסק במשל, מפרק אותו ממש לשלבים שונים, והשלבים השונים האלה, כיוון שיש פה משל בחז"ל שמשווה בין האומן שמייצר כלי זכוכית לבין הקדוש ברוך הוא שמייצר את רוח האדם, אז ממילא שלושת השלבים שאנחנו נראה במשל יתאימו לנמשל. זאת אומרת, גם רוח האדם מורכבת משלושה רבדים. כן? ודרך זה, אתה ניתן לנו מסבר מאוד חשוב ומעניין למושגים האלה של נפש, רוח, נשמה. אחר כך נראה כבר הרחבות, כן? ונתחיל מכאן. אז הוא אומר ככה, כי הנידון דומה לראיה. הנידון דומה לראיה, כמובן המשל הוא יותר מדויק כמו שנראה במחשבה הראשונה. יש בו דיוק מאוד מאוד חשוב, שכשנבחין בנשימת פי האומן בכלי הזכוכית שבעת עשייתו, נמצא בו ג' בחינות, שלושה שלבים. שלושה שלבים בתהליך הזה שעוברת הרוח מהאומן ועד שהכלי הולך ונבנה, מתייצר. בחינה הראשונה, השלב הראשון, הוא כשנשימת ההבל הוא עדיין בתוך פיו. קודם בואו לתוך חלש ועופרת החלולה. אין לקרותה אז, אלא בשם נשימה. אז השלב הראשון בתהליך הוא השלב שהאומן ככה מתכונן לקראת הנשיפה. הוא עוד לא נשף, אבל הוא כבר ככה לוקח ככה מלוא פי הריאות כדי ככה להתחיל את התהליך. והרוח בשלב הזה, בשלב הראשון, היא עדיין בתוך החלל הפנימי של האומן. היא חלק מהנשימה שלו. סוגריים, נשימה, דומה למילה, נשמה. אז יש פה איזה רמז, כן? השלב הזה הוא כנגד העולם של הנשמה. אבל הוא עוד לא מסביר, אנחנו עדיין בשלב המשל, אנחנו רק שמים לב שהוא רומז לנו פה, אתם תראו בכל שלב, שיש פה איזה נקודת דמיון אפילו בצורת הקריאה של המילה, הטקסט. אז השלב הראשון של הרוח, הרוח היא עדיין בתוך חללו הפנימי של האומן. מה מאפיין את הרוח בשלב הזה? שהיא נסתרת, והיא מאוד מאוד צמודה ותמונה בתוך האומן. היא עדיין של האומן, למרות שהיא כבר מיועדת לכלי, כן? אבל היא עדיין חלק מחללו הפנימי של האומן. הרוח נסתרת, מאוד מאוד קרובה ותמונה בתוך האומן. זה השלב הראשון. הבחינה השנית, השלב השני, כשנכנס האבל, הוא בא לתוך השפורפרת ונמשכת כמו קו, אז נקרא רוח. אז השלב השני, האומן עכשיו כבר מוציא את הרוח מתוך החלל הפנימי שלו ונושף אותה בתוך השפורפרת ובתוך הצינור הזה. מה מאפיין את הרוח בשלב הזה? עכשיו היא כבר לא, קודם כל היא פחות נסתרת, היא כבר התחילה לצאת, והיא כבר יותר ספציפית. זאת אומרת, הרוח שהייתה בפנים היא מאוד במין עולם מופשט, בלי הגדרה, בלי איזה ספציפיות מוגדרת. הרוח בשלב השני היא כבר מאוד מאוד עם הגדרה, היא מגמתית. היא מגמתית, יש לה גם תנועה, נכון? היא נעה, היא עכשיו מתאפיינת בתנועה. תנועה מהאומן אל הכלי. זה מה שמאפיין את הרוח בשלב השני. אז בואו נראה, היא מצד אחד יותר גלויה, יותר ספציפית ומגמתית, יותר גלויה, יותר ספציפית, ועם תנועה. יש בה את המימד הזה של התנועה. זה הרוח בשלב השני. והיא נקראת רוח, למה היא נקראת רוח? בגלל התנועה, כן? רוח זה משהו שכן, כל הזמן נמצא בתנועה. הבחינה ג' התחתונה, השלב השלישי, הוא כשיוצא הרוח מהשפורפרת לתוך הזכוכית. הוא מתפשטת בתוכה. עד שנעשית כלי, כפי רצון המזגג. כן? המזגג, כן, האומן הזה, זה כבר השלב שהרוח כבר ממש מתפשטת בתוך הכלי, וממש פה כבר נוצרת אומנות ספציפית. יש פה כבר איזה רצון ספציפי, כפי רצון המזגג, אז מחלי רוחו. מחלי מלשון קולה. כאן כבר הרוח היא מתוחמת לגמרי, ממש כלואה, כן? הכלואה במובן הזה המתוחם. יש לה עכשיו ממש כלי. היא לא בתנועה כמו בשלב השני, היא לא חופשייה כמו בשלב הראשון, אלא היא ממש מתוחמת. ונקרא אז נפש, לשון שביטה ומנוחה. זאת אומרת, נפש כמו שבת והיא נפש. זאת אומרת, זה המקום שבו הרוח כבר נופשת, עוצרת. כן? שם היא קבלת כבר את העיצוב הסופי שלה, שם היא נעצרת. אז אם כן, יש לנו פה באמת שלושה שלבים, שבכל אחד מהם הרוח היא במקום אחר. היא מתאפיינת במאפיינים אחרים. בתוך האומן, בתוך הכלי, בתנועתיות שבתוך הכלי, בתנועתיות שבתוך השפורפרת, ולבסוף בספציפיות ובתיחום שלה בתוך הכלי הממשי. בסדר? עד כאן עסקנו במשל, ראינו רק שיש פה ככה רמזים, כן, שהוא כבר רומז, אבל קודם כל, בוא נתבונן במשל הזה ונפרק אותו לגורמים. עכשיו מתוך המשל, הוא דרך השלבים האלו יעבור לנמשל, למושגים של נשמה, רוח, נפש. רק תשימו לב שבנמשל הוא מתחיל מלמטה. זאת אומרת, במשל הוא מתחיל מלמעלה, מהאומן, שזה כנגד הנשמה, אל השפורפרת, שזה כנגד הרוח, אל הכלי, שזה כנגד הנפש. שם הרוח נופשת. ועכשיו, בהסבר הנמשל, הוא יתחיל בלהסביר מלמטה ויעלה למעלה. בסדר? המושגים האלו שעכשיו הוא ילמד אותנו הם מושגים מאוד מאוד יסודיים בעולם הרוחני, בספרי מחשבה, אמונה, חסידות, כן, ברב קוק, כל העולם, של עולמות הרוח של עם ישראל, זה מושגים מאוד מאוד נפוצים ויסודיים. אז אומר כך, כן בדמיון זה, הוא עניין הגימל בחינות נרן, נפש, רוח, נשמה, שמושפעים כביכול מנשימת פי ויתברך, שהם בעצם יצירה אלוקית בתוכנו בשלושת הרבדים. וכאן הוא מתחיל לפרט. שבחינת הנפש היא הבחינה התחתונה, שהיא כולה בתוך גוף האדם. מהו גוף האדם במשל? מה? הכלי עצמו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הרוח. הרוח שבתוך הכלי היא כנגד הנפש. נכון? הכלי עצמו, הזכוכית עצמה, זה הגוף. זאת אומרת, אנחנו עשינו מעקב אחרי הרוח. הרוח הייתה באומן, אחר כך היא עברה לשפורפרת, ובסוף היא בתוך הכלי. נכון? אז הרוח שבתוך הכלי זה כנגד הנפש. מה זה אומר? אומר רב חיים וולוז'ין, היא הבחינה התחתונה, שהיא כולה בתוך גוף האדם. זאת אומרת, עולם הנפש הוא בעצם הצד הרוחני שבתוך האדם, שבתוך גוף האדם, הצד הרוחני התחתון, הבחינה התחתונה. התחתון במובן הזה שהוא הכי קרוב אלינו, למסוגלות שלנו לקלוט אותו ולחוות אותו ולעמוד על טיבו. הוא הצד התחתון הכי גלוי, נקרא לזה ככה. המושג נפש הוא בעצם מה שאנחנו קוראים אישיות. האישיות הגלויה של האדם. זה הנפש. עוד מעט ננסה לפרט מה זה כולל, כן? אבל האישיות הגלויה שאנחנו מכירים, שאנחנו רואים מישהו, אז אנחנו יודעים שהגוף שאנחנו רואים זה רק כלי. אנחנו ישר רואים את זה. אנחנו מתרגלים ישר שהגוף הזה בתוכו. אני מדבר עם הבן אדם, אני לא מדבר עם העצמות שלו. אני מדבר עם הבן אדם, עם האישיות שלו. אני בדרך כלל. אני מדבר עם הנפש שלו. הנפש זה המקום של החיות התחתונה, הצד התחתון של עולם הרוח של האדם. למה התחתון? כי יש גם מעליה. לא, היא מאוד מאוד חשובה, מאוד עליונה, מאוד, נראה זה, מאוד רחבה ועמוקה. אבל ביחס לקומות האחרות, היא הצד היותר גלוי, הצד היותר תחתון. זה הנפש. קומה שנייה, ובחינת הרוח, הוא בא דרך עירוי מלמעלה. הרוח היא מערה, מערה כבר נמצאת בתנועה, היא מעבירה רוח, נכון? כמו במשל שהוא מעביר מהאומן אל הכלי, כך הרוח עניינה להיות היסוד שמעביר, מערה, רוח מלמעלה. מאיפה? אז הוא מסביר. שחלק בקצה העליון שלו, של הרוח, קשור ונאחז למעלה, בבחינה התחתונה של הנשמה. ומשתלשלת ונכנסת גם בתוך גוף האדם, ומתקשרת שם בבחינה העליונה של הנפש. זאת אומרת, הרוח, מה העניינה? היא המעבירה את הרוח מאיפה לאיפה? מהנשמה אל הנפש. בסדר? כמו במשל, שהשפופרת מעבירה מהאומן אל הכלי. אז הרוח עניינה לקשר ולחבר בין הנשמה לבין הנפש. כן, הרוח שבתוך, כביכול, למשל, בה, אנחנו כאילו מסתכלים כל הזמן על הרוח שבתוך התהליך. הרוח שבתוך השפופרת היא כנגד השלב השני, או הרובד השני שבתוכנו, שנקרא עולם הרוח. ועולם הרוח שבתוכנו עניינו להיות המקשר, המעביר את הגודל, עולם הרוח שבנשמה, אל עולם הנפש. רגע, לאט לאט. בסדר? אני בכוונה אנחנו הולכים לאט לאט, כדי שקודם נבין בעברית, אחר כך לאט לאט נתחיל להגדיר. אז בינתיים אמרנו רק דבר מאוד פשוט שהוא אמר, שהרוח, כמו שבמשל היא מקשרת בין האומן לבין הכלי, כך בנמשל היא המקשרת בין הנשמה לבין הנפש. כן? אבל נשים לב שזה חד כיווני, בסדר? זאת אומרת, זה לא דו כיווני, זה לא קשר דו כיווני, אלא זה מלמעלה למטה. לכן זה נקרא להערות, להערות זה לשפוך. היא שופכת מלמעלה למטה, מהנשמה אל הכלי, מהנשמה אל הנפש. אחר כך אולי ננסה לדייק ולהבין למה הוא אומר, אם אנחנו שמים לב, היא מקשרת בין הצד התחתון של הנשמה לצד העליון של הנפש. אז ננסה קצת להבין את זה אחר כך. אבל קודם כל נראה את הפשט. מתקשרת שם בבחינה העליונה של הנפש, כמו שכתוב, עד יערה עלינו רוח ממרום. אשפוך את רוחי, זאת אומרת הרוח תמיד בא בשפיכה, בהערעה מלמעלה, שהוא מושפע באדם דרך שפירה ועירוי כנל, כמו שהתבהר עוד להלן, עניין התקשרותם באורך. טוב, שלב שלישי, אומנם בחינת הנשמה, היא הנשימה עצמה, שפנימיות עצמותה מסתתרת בהלם, ומקורה ברוך כביכול, ברוך זה קשור, מחובר, בתוך נשימת פיו יתברך שמו, שאין עצמות מהותה נכנסת כלל בתוך גוף האדם. בואו נעצור רגע פה. אז הנשמה היא הצד העליון. הצד העליון, מה עניינו? בדיוק כמו במשל. כמו שבמשל הרוח, סליחה, הנשימה, הנשמה היא הצד העליון שמאוד מאוד אחוז באומן, מחובר אל האומן, ואמרנו שהיא גם נסתרת, נמצאת בצורה מאוד חבויה ועליונה, כך גם הנשמה. היא אותו חלק בתוכנו, אותו רובד בתוכנו, שפנימיות עצמותה מסתתרת באלם, דהיינו היא תמיד מאוד מאוד עליונה, מאוד נסתרת, מאוד נשגבה, ומחוברת ממש לאומן, לריבונו של עולם. מחוברת הכוונה, היא לגמרי טהורה, לגמרי מקושרת למקור האלוקי, לטוב האלוקי, בצורה הכי מוחלטת, הכי שלמה. נמצאת בתוכנו, אנחנו תמיד אנחנו צריכים להיזהר, אנחנו אומרים בתוכנו, זה כמובן לא משהו פיזי, נכון? זה כמו שאנחנו אומרים, הלב שלי מרגיש, איזה לב, הגוש, הגוש ורידים האלה שזז, אלא אנחנו משתמשים בשימושים מטאפורים כדי להסביר עולמות רוחניים. כן, אז נמצאת בתוכנו, הוא עולם רוחני. נמצאת בתוכנו, אבל במקום יותר עמוק, יותר עליון, יותר חבוי מאשר הרוח ומאשר הנפש. נכון. זאת אומרת, היא ברובה, אז זה כמובן, זה מה ש... אז את מדייקת נכון. הנפש כתוב, כולה בתוך גוף האדם. דהיינו, היא חיה כבר בצורתה הגלויה והממשית בתוכנו. הנשמה היא השורש הפנימי העמוק, החבוי והנסתר שהוא בתוכנו, אבל בתוכנו הוא פנימי עמוק, כן? לא, לא גלוי. היא לא גלויה, חלקים בתוך הגלויים בתוכנו, אבל חלקים מאוד מאוד קטנים. רובה, עליונה ונשגבה, ואנחנו לאט לאט זוכים למשוך אותה אל תוך, אל תוך הנפש. עכשיו בואו נתחיל לאט לאט לבאר את המושגים ואז לראות מה זה אומר לנו, וזה מלמד אותנו המון המון המון. כאילו, אפשר, רק בנושא הזה אפשר לעסוק שנה, אבל אנחנו נעסוק בו כמה שיעורים. אז בואו נתחיל ככה אפשר את זה? נכון, כן. אז אמרנו במשל, נכון, יש את האומן. ואז יש לו את השופרת ולמטה יש את הכלי. הוא כנגדה, נכון? נשמה, רוח ונפש. בסדר? ואז התחיל עם חיים בולון, אנחנו נתחיל בביאור מתוך נפש החיים, נרחיב בזה תוך הרב ציודה ולאט לאט. בינתיים מה למדנו? למדנו שהנפש, אמרנו שזה הצד, הצד התחתון. הוא כאן, זה הכלי. הרוח שבכלי, נכון? הכלי עצמו זה אפילו זה יותר נמוך, זה הגוף, נכון? אז הולך ויורד, הולך ומתגלה. הנפש, הרוחניות שבגוף, או במילים אחרות אמרנו זה אישיות. אישיות הגלויה. מה זה אומר? מה יש לנו שם בנפש? מה עם החלקים שיש באישיות הגלויה? מה יש שם? מה התכונות? מה עוד? נכון, דיברנו על ארבעת כוחות הנפש המרכזיים, שכל, רגש, רצון, דמיון. נכון, הזכרנו את זה בשיעור. ולצימון לאל חי, תכונות, כן, קווי אופי, ומה עוד? מידות, מידות המשכות עולם הנפש. בסדר? זאת אומרת, כשאנחנו מכירים מישהו, אנחנו מכירים בדרך כלל את כל זה, ככל שנכיר אותו יותר עמוק, כל הרבדים האלה הם חווים מאוד, נכון? עמוקים מאוד. אפילו על עצמנו אנחנו מכירים את הרבדים האלה בצורה חלקית, ויש תת מודע, ויש רבדים מאוד מאוד נרחבים ועמוקים בכל אחד מהכוחות והכישרון של הנפש. אבל יחסית, זה מוכר לנו. נכון? זה הרובד שמוכר לנו באדם. זה גם הרובד שמוכר לחוכמת החול. בסדר? שהיא עוסקת בנפש האדם, בדרך כלל היא עוסקת פה. כן? עכשיו, כשאנחנו עוברים למעלה, לקצה העליון, מה אמר לנו רב חיים בקצה העליון? נשמה. נשמה? מסתדר בתוך האומן, אור השם שנמצא עמוק בתוכנו, בקור החיים, קור הכל, כן? עכשיו, מה הרוח? אז פה יש רובד, בוא לפני הרוח,
על הנשמה, אנחנו אומרים
שנמצאת בתוך חלל פי האומן ואין מהותה נכנס בתוך הגוף האדם, ומסתתרת באלם בתוך נשימת פיו יתברך שמו. זאת אומרת, הנשמה היא הרובד הכי הכי עליון שעליו אנחנו אומרים כל בוקר, נשמה שנתת בי טהוריי, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. אלוקות עליונה שנמצאת בכל אחד מתוכנו בצורה הכי עליונה, הכי אצילית, ממש מחוברת לריבונו של עולם. מקור כל הטוב, מקור כל האמת, מקור כל האידיאליות שיש בתוכנו, מקור כל הרצונות הטובים, הכל בא משם. הכל בא משם. הנפש היא הכלי לנשמה. זאת אומרת, את המשפט הזה שנשמה שנתת בי טהוריי לגמרי, בשלמות, אני יכול להגיד אותו גם על הנפש שלי? לא, נכון? כי כל הדברים האלה, כל הרשימה הזו שכתבנו, הם יכולים להיות תיאורים יותר, יכולים להיות תיאורים פחות. נכון? זה תלוי. זאת אומרת, נפש היא דבר טוב או רע? מה? תלוי מה מכניסים. זאת אומרת, זה כלי. זה כמו במשל, נכון? ודאי שזה כלי מעולה, אבל אם לוקחים כלי ומכניסים פה דברים לא טובים, אז זה לא טוב. נכון, כלי במהותו הוא כלי. הוא נועד להיות אמצעי, הוא פרווה. תלוי איזה תוכן מכניסים בתוכו, נכון? מכניסים בו דברים טובים, מכניסים בו רעל. אז כל הדברים שיש בנפש הם כלים, כלים מדהימים ביכולות שלהם. אבל יכולת זה עוד לא תוכן. יכולת זה אמצעי. תלוי מה מכניסים בתוך הכלי הזה, ואז ממילא, כן, אנחנו נדע אם הכלי הזה יהיה כלי טוב או לא. כי אם בסוף המחשבות הן מחשבות זדוניות, והרגשות הן רגשות אכזריות, והדמיונות הן דמיונות וכן הלאה, אז הכלי הזה יכול להיות מלא באחירות גם, נכון? מלא בדברים לא טובים. כן? בוא נגיד זה בצורה יותר קיצונית. הגרמנים היו, הם מאוד מאוד... היו מאוד מאוד טובים, יש להם, כן, כישרונות מאוד מאוד טובים, לייצר כל מכונות כביסה, מכוניות וגם תאי גזים, הכל בצורה מאוד מאוד מקצועית. זאת אומרת, זה שיש לך כישרונות, וגם כישרונות של רגש, מוזיקה וזה, הכל היה מאוד מפותח בגרמניה, אבל זה כלים. זה כלים מאוד מאוד מפותחים, אבל כלים מפותחים זה עוד לא אומר האם יש שם תוכן מוסרי. האם זה כלים שמביעים טוב או כלים שמביעים רע? זאת אומרת, צריך לעשות הבחנה מאוד מאוד חזקה וחשובה בין עולם התוכן לעולם הכלים. עולם התוכן זה מה הזהות שיש שם. יש שם טוב או יש שם רע? יש שם אידיאליות או יש שם רשע? עולם הכלים זה מה מביע את הזהות הזאת, כן? החוכמה והרגש היכולות באומנות, המון המון כלים יש לאדם, כן, בנפש שלו. העולם שלנו, או משפט אחד, העולם שלנו הוא מאוד מאוד מעריץ את הכלים, וזו טעות מאוד מאוד יסודית. כי זה שאדם הוא גאון, זה יפה מאוד, אבל אולי מה הוא עושה עם הגאונות הזאת? אם הוא עושה עם אותם דברים רעים, או זה שאדם הוא אומן שיודע להביע רגשות, או יודע לכתוב שירים, מצוין, אבל אם זה שירים שמביעים רק דיכאון או רוע, אז זה כלי משחית. כלי הוא טוב כשהוא מביע טוב. בסדר? ולכן החלוקה הזו מאוד מאוד חשובה. הנפש מלאה בכלים אדירים, מדהימים. ויש עניין גדול להכיר את הנפש ולפתח אותה. כן? אבל זה עוד לא נקרא מימוש עצמי. היום התרבות מדברת על מימוש עצמי, מדברת על הגדלת הכוחות של הנפש. אבל כדי שיהיה מימוש עצמי, צריך שהעצמיות שלי תהיה בזה. שהטוב שבי יופיע בתוך הכוחות האלה. אז זה לא מספיק להגדיל את הכוחות, אלא השאלה היא איזה תוכן יהיה בכוחות האלו, וזה קשור לשאלה כמה מהנשמה יופיע בתוך הנפש. אז אני אסביר עוד שנייה. אבל רוצים לשאול?
לא,
אני חושבת.
לא,
אני לא יודעת
מה זה אומר הנפש, כאילו, היא תוגבה במה אותה, פשוט תצליח. כמו שהיא פשוט נוגרה לתוכן, אני לא יודעת מה זה.
אז אני אומר, הצד האלוקי שלנו, הטוב שבנו, הוא בנשמה. ועכשיו, אני אגיד עכשיו, אני אסביר עכשיו את השלב הבא. בסדר? אני חושב שזה יובן דרך זה. אנחנו, ענייננו, להופיע את הנשמה בנפש, להופיע את הטוב האלוקי, את כל הגודל והטוב והאידיאליות והיושר והאמת והשייכות שלנו לכל הרצונות הטובים, להופיע אותם איפה? בתוך הנפש שלנו, החיה, המלאה ברצונות ובשאיפות ובכישרונות ובמידות, שכל הנפש תתמלא מהטוב האלוקי שנמצא לנו בנשמה. זה עבודתנו. זה עבודתנו, וזה אנחנו נראה בהמשך, שזה עניין של עבודת השם. עכשיו, בלי עבודת השם, אז מה יהיה שם בנפש? אז חשוב להדגיש, שתמיד, תמיד, תמיד, הנשמה, לפחות, איך אמרנו, הצד התחתון שלה, תמיד מופיע בצד העליון של הנפש. זאת אומרת, במילים אחרות, תמיד יש פה קשר בין הנשמה לבין הנפש. אצל, לא יודע, חוץ מהרשעים הכי גמורים שנתקו לגמרי, תמיד משהו והנשמה מופיע באישיות של הבן אדם. ולכן אנחנו נראה אנשים טובים, ברוך השם. כן? כל הטוב שאנחנו נראה בתוך האדם, הטוב הטבעי, זה הטבעיות של הנשמה שנמצאת בתוכו. משהו מתוך הטבעיות של הנשמה, מהצד לפחות הצד התחתון של הנשמה, תמיד יופיע בתוך האישיות, תמיד יופיע בתוך הנפש. לכן תמיד יהיו רגשות טובים ומחשבות טובות. האדם יש לו קשר טבעי גם אל הנשמה. אבל מאוד מאוד חלקי. לכן כתוב פה בצד התחתון של הנשמה. זאת אומרת, בלי שאדם יעבוד ויפתח פה את הקשר הזה, לקשר מאוד מאוד חי ומשמעותי ודומיננטי, רבדים מאוד 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 מצומצמים וחלקיים של הטוב האלוקי שבו מופיעים בתוך אישיותו. וזה כבר תלוי בנו. זה כבר תלוי בנו. כמה אנחנו נתפתח לנשמה הזאת. הנשמה הזאת יכולה לתת לנו עוצמות אדירות של טוב, עוצמות אדירות של תפילות ושל רצונות טובים ושל חסד ושל אהבת הטוב, המון 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 שפע אדיר, כל אדם זה שפע אינסופי. אבל כמה אנחנו נפתחים על הנשמה הזאת ונותנים לה מקום, נותנים לה למלא את את החיים שלנו ואת הרצונות שלנו ואת האישיות שלנו, זה כבר תלוי בנו לגמרי. זה עבודת השם. זה הלב של עבודת השם באדם הפרטי, שדרך זה האדם הופך להיות, הנשמה הענקית יש בכל אחד, בכל אחד. אבל כמה היא מופיעה בתוכו, זה מה? בכל, כן, בכל יהודי. כמה, אולי בהמשך נדבר על אומות העולם, אבל כרגע אנחנו מדברים על ישראל. כמה היא מופיעה בתוכו, כמה היא ממלאת את הלב שלו, את החיים שלו, את הרצונות שלו, כמה זה ממלא בפועל את האישיות הגלויה, זה כבר נפקמינות עצומות, וזה הבדלים גדולים, אבל זה תלוי בעבודה שלנו. זה כבר תלוי בעבודה שלנו. כמה אנחנו מתמלאים מהאור שבנשמה, ומופיעים אותו בתוך הנפש. הרחב פיך ומלאו. הכל תלוי, כאילו קיבלנו כבר את האוצר, וגם קיבלנו את המפתחות איך לפתוח את האוצר. השאלה אם אנחנו פותחים. המפתחות לפתוח את האוצר זה עבודת השם. תורה ותפילה ומצווה. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין, כאילו מה עבודת השם באה לפעול. היא באה לפתוח את הקשר החי הזה בין הנשמה לבין הנפש.
יכול להיות שאדם יודעים שהנשמה שלו לא
יכולה להגיד שהוא חסד מיד? ודאי שמצבים מאוד מאוד קיצוניים, בשביל שאין שם שום דבר, זה רשע גמור, לא יודע מה, כן? שממש ניתוק מוחלט. אין, הרי אנחנו מכירים את זה שאפילו אצל אנשים רשעים מאוד, פתאום יש להם איזה רבדים מוצרים מסוימים, הוא לא יודע מה, יש לו, כן, גם הרוצחים, יש להם כל מיני כללי מוסר וכבוד, יש תמיד, כמעט תמיד, יש משהו מהנשמה שיהיה מאוד מאוד ניתוק קיצוני כדי להגיד שזהו, ניתק, כן? נחרט פה הקשר. בסדר? אבל, צד שני, מה שבא לידי ביטוי בצורה טבעית, בוא נגיד, אברהם אבינו כתוב, כליותיו לימדו אותו תורה. זאת אומרת, היה קשר טבעי ועצום בין הנשמה לבין הנפש. כל מה שנמצא בתוך העולם הנשמתי שלו פשוט חי בתוכו בצורה שלמה. עוד מעט הוא יגיד פה גם בסוף, אדם הראשון היה במדרגה כזאת. כן? זאת אומרת, כן, אנשי עליון כאלו שפשוט כל האור האלוקי שבתוכם חי בצורה טבעית ומלא ברגש, מלא בעוצמה כל הזמן, מלא, עוצמה אדירה כזאת של חיות שבאה מלמעלה ועד החיות הפשוטה והזורמת. אבל זה בדיוק מאז חטא אדם הראשון וחטאינו וחטאי אבותינו והמציאות עצמה וכו' וכו', יש פה נתק מאוד גדול, יש פה, כן, פער בין בעולמות האלו, כן, בקשר החי הזה, וזה תפקידו של האדם, כן, לפתוח את האלוקי שבו אל תוך, אל תוך האנושי שבו, את הנשמה לתוך, לתוך החיות הנפשית פשוטה, לתוך הצורה שבה הוא חי. כן? בסדר? של הרוח. זה בדיוק התפקיד של הרוח, המעבר. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שיש פה עולם שצריך לקשר בין הנשמה לבין הנפש, זה מה שאנחנו קוראים עולם רוחני. ככל שאדם מפתח עולם רוחני יותר משמעותי ודומיננטי ומלא, וכן, על פי, וזה כל הדרכות של חז"ל, בין בעולם של, בעולמות השונים של התפילה ושל עבודת המידות ושל התורה ושל ה, זה הכל הדרכות רוחניות שבא לפתח בנו את עולם הרוח. בסדר? וככל שעולם הרוח מפותח, ממילא התוצאה האמורה להיות, ואם היא לא, אז משהו שם חסר, משהו שם צריך לבדוק, אמורה להיות תוצאה באופן ממשי בנפש. זאת אומרת, כן, בוא נקרא את הציור, מין ציור כזה, שאם יש לכם איזה אח שלמד בישיבה או משהו, ולפני כן הוא היה איזה בנדיט, בנדיט כזה וזה, אז בדרך כלל זה הולך אחרי חצי שנה בישיבה, כן, הוא פתאום מגיע הביתה עם שבת, ובא בשבת הביתה, אם היה אפשר לעזור משהו, אולי אני אשטוף כלים, אני מסתכלת עליו, אתה מרגיש טוב, כאילו, אתה בטוח, מה אמרת? כן, זה כאילו, אם בן אדם לומד תורה, באמת, כן, וזהו, כל איש ואישה, כל אחד לפי הפתיחות, הדרכת חז"ל, איך כל אחד צריך לפתוח את העולם הרוחני שלו, אבל עולם רוחני שנפתח אמור לבוא לידי ביטוי בנפש, בהתנהגות אחרת, ברגשות אחרים, במחשבות אחרות, נעשה יותר אידיאלי ויותר חי ויותר חרוז ויותר אוהב ויותר, כן, כל ההשפעות שאמורות בסופו של דבר להתגלות באישיות הגלויה. כן, אחרת משהו בעולם הרוחני לא תקין. אין בעם ישראל עולם רוחני פילוסופי בלי שהוא בא לידי ביטוי בחיים. כן, בסוף זה אמור להתגלות בחיים. בסדר? נכון, עולמות רוח, נכון. ויש עולמות רוח מתוקנים גם אצל אומות העולם, ויש עולמות רוח עקומים. כן, שאנחנו, כן, עומדים בבירורים שונים מול תפיסות רוחניות שונות, אז הרבה פעמים זה יהיה חלק מהבירור, האם יש פה עולם רוחני מתוקן או עולם רוחני עקום, כן, צבוע, מסוכן, כן. אז לכן גם אצל אומות העולם יש דגם דומה לפי ערך, כן, אבל העולם הרוח של עם ישראל צריך להיות הרבה יותר מדויק, כי הוא מוציא לפועל אנרגיה אטומית, כן. כאן, מה שנקרא, אין מקום לטעויות, אנחנו רוצים להיות מדויקים, לכן באים חז"ל ומדריכים אותנו, כן? יש שבת ויש יום טוב ויש מצוות ויש, כל אלה זה צינורות, צינורות להתחבר, כן? תת מקום לנשמה שבתוכנו לפעול ולחיות ולהתגלות. בסדר? אז זה עולם הרוח. עולם הרוח זה בעצם כמה, וכמובן שהמון המון מדרגות, זה מה שאנחנו, כמובן שהעיקר זה התורה, התורה היא זו ש מלמדת אותנו גם את הצד הפרקטי של המצוות וגם את ההערה הרוחנית שמחברת אותנו לנשמה. בסופו של דבר גורמת לנו להיות אנשים אחרים, כי אנחנו סופגים מהנשמה. על הנשמה אנחנו לא משפיעים, אנחנו לא יכולים, היא כבר עליונה, אי אפשר, הכל נמצא בה, רק צריך, כן, אפשר או להיפתח אליה או להיסגר, כן, אין מה לשנות, הכל, ברוך השם, כל אחד מאיתנו, אז זה אנחנו אומרים כל בוקר, את הבוקר טוב של היהודים, ובו אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, המלך, חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. מי זה בי? מי מדבר פה? מי אומר את הבי? כמו שלמדנו, מי זה הבי? הנפש, נכון? אני, כי זה אני נמצא פה, אבל אני מודה שיש בי עולם יותר עמוק, שזה נשמתי. ואני מודה לך, כי אני מבין איזה אמון זה. מה זה רבה אמונתך? ריבונו של עולם, יש לך אחלה אמונה, כל הכבוד. לא, רבה אמונתך, בי. וזה שנתת לי דבר כזה, אתה מאמין בי, כן? איזה אמון גדול נתת לי, כזה אור עליון שנמצא בתוכי, כן? ורק מחכה שאני אפתח אליו. וזה גם מקור אדיר של גם של שמחה וגם של יכולת להתקדם כל החיים. כי תמיד אמרנו, כמה שאנחנו נפתחים אל האור הזה, הוא יכול להעניק לנו יותר, תלוי בנו, בעבודה שלנו. אז וגם אם נפלנו ונחשך האור הזה, התרחקנו, אבל אפשר תמיד לשוב אליו. זה נמצא פה בתוכי, זה לא בורח לשום מקום. אני יכול לחזור בתשובה ולחזור עוד פעם ליניקה הזאת, כן? זה רבה אמונתך. זאת אומרת, נקודת המוצא שלנו, שתמיד בפנים אנחנו הרבה הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו בצד הגלוי. וכאילו האישיות הגלויה שלנו תמיד יכולה לנהוק מהצד הפנימי שלנו, מהצד אלוקי, מהצד הנסתר, ולגדול, ולהתקדם, ולקבל כוחות, ולקבל אמונה, ולקבל ביטחון, ולקבל טוב, ולקבל שמחה, ולקבל... מעיין אינסופי כזה שאנחנו מתפללים, קוראים מודים עליו, מתפללים גם שנהיה ראויים, ראויים לאמון הזה. ובזה שאדם עושה את העבודה, בזה הרי הנשמה היא, מה אמרנו, היא באה מהעליונים, נכון? היא בעצם ממש באה מהעולם העליון. ואנחנו פה נמצאים בעולם התחתון. אם אני נפתח לנשמה שלי, זה לא פועל רק פעולה פרטית. אני מביא משהו מאור השם לתוך המציאות. זאת אומרת, אני בעצמי הופך להיות צינור של אור השם בעולם. כן? בוא נגיד את זה בשפת פרשת השבוע, שכבר יהיה לנו... הרב חיים מוולוז'ין עצמו, הוא מסביר... ואחד הדברים בהמשך, אבל נגיד את זה כבר עכשיו, כדי שיצא לנו... יעקב אבינו, נכון? הולך ורואה בחלום הלילה סולם מוצב ארצה. אז רב חיים מוולוז'ין שואל, מה זה ארצה? ארצה זה כביכול אל הארץ, נכון? היי זה כמו הביתה, אל הבית. אז מוזר, משמע פה שהסולם הוא הפוך. הנה סולם מוצב ארצה, אל הארץ, נכון? היה צריך לומר סולם מוצב בארץ, אבל כתוב מוצב ארצה. אז רב חיים מוולוז'ין אומר פה איזה רמז, הוא אומר, הסולם הזה הוא בעצם מבטא את מדרגת האדם. שמה הכוונה? שהסולם הזה בעצם זה האדם. זה האדם שבעצם שורשו בשמיים, הנשמה, ויש לו סולם כזה, יש לו יכולת לרדת, להוריד את השמיים לתוך האישיות הגלויה. כן? זאת אומרת, כתוב במדרש שיעקב אבינו, המלאכים נבהלו. למה המלאכים נבהלו? כי כשהם ירדו הם ראו למטה את יעקב שוכב, וכשהם עלו למעלה, הם ראו את דמותו של יעקב אבינו חקוקה בכיסא הכבוד. זה קצת התבלבלו. אתה עולה למעלה, אתה רואה את יעקב. אתה רואה יורד למעלה, אתה גם רואה את יעקב. ככה המדרש מתאר מצב כזה, שהמלאכים לא סגורים על עצמם. כי למטה הם רואים את יעקב שוכב, ולמעלה כתוב שדמותו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. לפי ההסבר של חיים מוולוז'ין, למעלה זה יעקב, זה הנשמה של יעקב, ולמטה זה הנפש של יעקב. זאת אומרת, הסולם הזה מראה ליעקב, אתה יודע מי אתה? אתה סולם מוצב ארצה, יש לך, השורש שלך חקוק תחת כיסא הכבוד, ואת השורש הזה יש לך סולם, יש לך יכולת להוריד אותו ולבטא אותו באותו יעקב התחתון שם ששוכב על הרצפה. אתה לא כזה נמוך כמו שזה נראה, אתה מחובר, יש לך שורשים מאוד מאוד גבוהים. ואם תלמד איך להתחבר לסולם הזה, אתה תוכל להוריד דרכו מלאכים, תוכל להוריד דרכו שפע גדול של טוב, של אור שנמצא בקרבך, וזה הסולם. אז אכן יעקב כל כך מתפעל, מה נורא המקום הזה? יעקב מתפעל מאוד כי הקדוש ברוך הוא בעצם לימד אותו את סוד האדם. כן, ככה לפי הסבר של רבי מוולוז'ין לסולם יעקב. כן? אז הסולם הזה הוא נמצא כל אחד מאיתנו. הנשמה שלו חקוקה במקום מאוד מאוד גבוה, מאוד עליון. מאוד... אם היינו רואים את זה, אז זה המודע אני שהיינו אומרים, וואי, לא משנה, אתה תביא רובד כל כך עליון, כל כך עמוק. ונתת לי גם סולם, נתת לי גם דרך איך להוריד את הרובד הזה, לא רק נשמה גדולה, אלא גם רוח, עולם רוחני של, של, כן, של עבודת השם, של מצוות ותורה וכו', שאני אוכל להוריד את הגודל הזה ולהנחיח אותו בתוך החיים שלי, בתוך האישיות שלי. כן? אז זה שמחה גדולה. כן? ודרך התהליך הזה, ככל שאדם מרחיב אותו ומעצים אותו, אז באמת האישיות שלו היא לא סתם, היא לא רק באה מהארץ, אלא כמו שדיברנו, היא מחברת שמיים וארץ. היא מוציאה לפועל את הטוב הגדול הזה, האלוקי הזה, בתוך החיים הארציים, ודרך זה משפיע כמובן על המציאות, על הגוף, על החברה ועל החיים, ועל, כן, על כל המציאות התחתונה. בסדר? עד כאן? בואו נראה אז את הסיומת, כן? היינו פה באמצע משפט, כי רציתי קודם כל שנבין את המושגים. אז אני אקרא עוד פעם את האומנם, אומנם בחינת הנשמה, בסדר? אומנם בחינת הנשמה, היא הנשימה עצמה שפנימיות עצמותה מסתתרת באלם, ומקורה ברור כביכול בתוך נשימת פיו יתברך שמו, שאין עצמות מהותה נכנסת כלל בתוך גוף האדם. ואדם הראשון קודם החטא זכה לעצמותה, ובסיבת החטא נסתלקה מתוכו ונשארה רק חופפת עליו. בסדר? ולמד אותנו רב חיים מוולוז'ין, אדם הראשון היה... הייתה שלמות של קשר בין הצד האלוקי לבין לבין הנפש. זה הייתה את המדרגתו. כן? עד מה? עד החטא. מכאן למדנו מה עושה חטא. מה עושה חטא? מנתק בין הנשמה לנפש. מנתק בין הצד האלוקי שלי לבין חוויית החיים והצורה שבה אני חי במציאות התחתונה. ולכן גם עבירה גורת עבירה, כי ברגע שעשיתי חטא אחד, אז משהו שם מתנתק. ממילא עכשיו אני פחות קשור אל הנשמה, ממילא עכשיו אני עוד יותר התחברתי אל הארץ במובן הנמוך, ואני כן, הולך ו... הולך ויורד כלפי מטה במקום להתחבר למקור שלי.
מה?
לניתוק הזה בין הנשמה לבין הנפש. כן? בסדר? משם הגענו כאילו למצב שלנו בעצם, שיש כבר, אנחנו כבר אחרי חטא אדם הראשון ואחרי חטאים שכבר באיזשהו מקום כבר הרחיקו, עכשיו אנחנו רוצים לקרב, כן? את החיבור הזה. אז אומר, אדם הראשון קודם חטאו, זכה לעצמותה, זכה ממש לחיות את כל אור נשמתו בתוך החיים, בתוך ה... כן, בממשות פשוטה וטבעית. אבל אחרי החטא נוצר ניתוק. ולכן גם אצל האדם הרגיל, ככל שאדם עושה חטאים, אז הוא ממילא מתנתק מהנשמה, הרבה פחות מרגיש אותה והרבה פחות חי את העולם הרוחני. וממילא תשובה היא הפוך, היא פותחת, היא מחזירה. מחזירה אותנו לקשר. אז, אוקיי, ולבד משה רבנו עליו השלום שזכה לעצמותה בתוך גופו, לפי רב חיים וולוז'ין, עוד אדם, חוץ מאדם הראשון, הצליח לשחזר את המדרגה הזאת עם משה רבנו. כן? על משה רבנו נאמר, הנה, לכן נקרא איש האלוקים. איש האלוקים. כן? זה ביטוי מבהים. כן? חזל אומרים על זה ביטוי עוד יותר מבהים. חציו איש, חציו אלוקים. מה הם מתכוונים לומר? חס ושלום, לא האנשה של האלוקות, אלא רצינו לומר, הצד התחתון, האיש שבו, של הנפש, כל כולו הביע את הצד העליון שלו, את הצד הנשמתי האלוקי. זאת אומרת, ממש שני חצאים מותאמים. הוא חי את האישיות הטבעית האנושית שלו, ממש כהבאה של הנשמה שלו. מה? מי? משה רבנו או האדם הראשון? זו אותה שאלה בעצם. מה? שניהם, נכון, אבל האדם הראשון זו אותה שאלה. אז על האדם הראשון נאמר שחטא האדם הראשון נבע מחטא הארץ. זה... טוב, סוגיה, אני לא יודע אם כדאי להיכנס אליה, אבל אני אגיד בקצרה, שכתוב שהארץ, הקדוש ברוך הוא אמר לברוא, יש כמה פערים בפרשת בראשית בין הציווי האלוקי לבין הבריאה. ממש בבריאה עצמה. כן, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות עץ פרי עושה פרי, נכון? טעם העץ וטעם הפרי, והאדמה חטאה ועשה רק עץ עושה פרי. זאת אומרת, משהו באדמה חוטא, איך יכולה האדמה לחטוא? נכון? אין הבחירה החופשית ולא... והרי האדם בא מהאדמה ולכן גם הוא חוטא. זאת אומרת, המקור של חטא האדם הוא מהאדמה. מה הכוונה מהאדמה? הכוונה היא שריבונו שלנו מייצר מציאות תחתונה, עצם הפער הזה בין העולם העליון, העולם התחתון, יוצר מצב של ריחום. יוצר מצב שבו העולם התחתון, לפחות במדרגתו הנוכחית, לא יכול לספוג בצורה שלמה טוטלית, היה בחירי, יש לנו תמיד בחירה. אבל אתה שואל איך יכול להיות חטא, כן? יכול להיות חטא כי יש משהו בממד התחתון שיש לו איזה ניתוק מהעולם העליון. ולכן האדם כן נמצא בבחירה. האם ללכת אחרי הניתוק הזה ולרצות להיות אוטונומי, עצמאי, מנותק, או להחזיר את העולם למקורו ולחיבורו לעולם העליון. כן? אבל זה בסוגריים, כן? זה כמו שאנחנו פולשים פה לאיזה נישה שהיא פחות הסוגיה המפורשת שלנו. בסדר? אבל כן, זו שאלה גדולה, חטא אדם הראשון, משה רבנו, גדולים. כן, גם גדולי ישראל, התורה מציינת את, כן, את דוד המלך וכו', אבל הכל לפי מדרגתם, בצורה מאוד מאוד, לא לפי המדרגה שלנו, אבל כן, יש מציאות כזאת. זה עוד לא התיקון השלם, זה עוד לא החיבור שמיים וארץ. כן? אז אם כן, לפי רב חיים, גם משה רבנו זכה לחיבור הזה של נשמה בתוך הגוף, בתוך הנפש, בצורה שלמה. כידוע, טוב, זה קצת פה משתמש מושגים עליונים, אני מדלג על זה, לפסקה האחרונה. וזולתו לא זכה אליה שום אדם. זולתו, זאת אומרת, חוץ מאדם הראשון, משה רבנו, כן, במדרגה השלמה הזאת, לא זכה אליה שום אדם. רק בהירות ניצוצי אור מתנוצצים ממנה על ראש האדם הזוכה אליה. כל אחד לפי מדרגתו ולפי משיעורה דילי. זאת אומרת, ככל שאדם ירחיב את עבודתו, את עולם הרוח שלו, את המאמץ ואת הרצון ואת ההשקעה שלו בעולם הרוחני, יוכל יותר ויותר לספוג את האור שבנשמתו, וכך להרחיב את הקשר אל האלוקי שבתוכו. וכמובן שכל אדם שעושה דבר כזה, כמו שאמרנו, הוא לא משפיע רק על עצמו, אלא מיטיב את העולם, מרים את העולם, משפיע על אחרים גם לעשות את להתחבר לנשמתם וכן הלאה. טוב, בסדר? עד כאן מובן מה שלמדנו היום? בסדר? אנחנו, אתם תראו שבוע הבא, אנחנו נראה את אותם מושגים, נרחיב אותם דרך ארצי יהודה ואמונת איתנו, אבל טיפה נעבה אותם יותר, ונראה גם מה ההשלכה של זה לעבודתנו. טוב.